אנחנו בפסוק הראשון, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב, איש וביתו באו. אומר רש"י במקום, ואלה שמות בני ישראל, אף על פי שמנען בחייהן בשמותם, בחומש בראשית, חזר ומנען גם במיטתן, להודיע חיבתן. כן, אדם שהוא אוהב משהו, הוא מונה אותם, סופר אותם. אני לא יודע אם יצא לכם פעם, הנה בילדותי אספתי בולים. בולים בכיתה ה' ו', ומאוד אהבתי בולים. וכל פעם הייתי סופר כמה בולים יש לי. יש כאלה ילדים אוהבים ג'ולים. כל הזמן מה הם עושים? סופרים כמה ג'ולים. איך קוראים לג'ולים? גולות. גולות, גולות. סופרים כל הזמן. כשאדם אוהב משהו, יש כאלה שאוהבים כסף. אוהבים כסף. יש להם קצת כסף, מה הם עושים כל הזמן? סופרים את הכסף. שטרות. יש ככה ביטוי שרוצים להגיד, כשאדם עוסק בכסף, עושים ככה. למה? יש כאלה שאוהבים לספור את השטרות שיש להם. יש להם התרגלו ככה עם האצבעות לספור את זה. זה מה שרשי אומר, להבדיל אלף אלפי הבדלות כמובן. רשי אומר במקום שהקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל, אוהב את שבטי ישראל. מה הוא עושה אותם? מונה אותם בחיה, מונה אותם במיטתם, מונה אותם ביציאת מצרים, לפני כניסה לארץ ישראל. כיוון שהוא אוהב גם אותם, גם היום הוא סופר אותם. אבל כשאדם לא אוהב משהו, אומרים, לא סופרים אותו. הוא לא, כאילו לא נחשב שום דבר. דווקא בגלל החיבה באה לידי ביטוי בספירה. זה מה שרשי אומר, נקרא עוד פעם. אף על פי שמנען בחיים בשמותם, חזר ומנען במיטתן, להודיע חיבתן, כמה הוא מחבב אותה, שנמשלו לכוכבים, שמוציאן, כמו שראינו בפסוקי דזמרה, ומכניסן במספר ובשמותם. שנאמר המוציא במספר צבאם לכולם בשם מקרא. כן, אנחנו משולים לכוכבים, אבל צריך לדעת, כוכבים זה דבר שהוא אינסופי לכאורה. מבחינתנו זה אינסופי. אנחנו מוגבלים ביכולת הספירה שלנו, אבל אצל הקדוש ברוך הוא זה לא ככה. קודם כל הוא, אין לו מוגבלות ביכולת שלו ל... ונותן לכל כוכב שם. אותו דבר גם עם ישראל. עם ישראל הוא מיליונים, ברוך השם, יהודים. אבל כל אחד יש לו שם. מה זה שם? נשמה. הנשמה, השור שלה זה שם. נון שין מם ה. כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות. זאת אומרת, כל אדם נשמה ייחודית, משהו מיוחד במיוחד. אנחנו לא... כמו שאומרים, אנחנו לא מחוקים. לפעמים רוב האנשים אומרים, הפרט לא חשוב. אצלנו לא, כולם חשובים, וכל אחד ואחד חשוב. זה צריך להבין. שנתן רק במשל שתבינו. משל מהסינים, כמה סינים יש? יותר ממיליארד, נכון? אולי מיליארד וחצי. היום אומרים שההודים כבר... מתקרבים אליה. אבל מה, יכול להיות שני סוגי סינים. יכול להיות סיני שהוא אומר, אני כלומניק. אני אחד ממיליארד וחצי. מי אני? אפס. מחוק. שום דבר. אף אחד לא מכיר אותי. אני איזה פרט, איזה מין פירור שאינו, לא נחשב. יכול לקרוא סיני כזה.
גרגיר אורז.
גרגיר אורף. יכול להיות גם סיני אחר, אותו סיני אומר, וואי, אני שייך לעם שיש בו הכי מספר אוכלוסים, מלא גאווה, בעל ערך, בעל חשיבות. אותו סיני אחד הוא מחוק וסיני אחד הוא שייך, כן. השייכות נותנת ערך, לשייך למעשה, ככה לגבי עם ישראל. עם ישראל מצד אחד, ברוך השם, עם גדול, מבחינה איכותית, גם כמותית. אבל צריך לה, כל אחד ואחד יש לו שם. יש לו שם, כל אחד. ואם אינני טועה, כמינה כזה, נונג לאחרונה, ביום השואה, שקוראים את השמות של, של הנפטרים, בכנסת נדמה לי, קוראים את השמות. למה? כי הנאצים, ממח שימם וזכרם, רצו למחוק לנו את השמות. ובמקום שם נתנו לנו מספר. אני לא יודע אם אתם ראיתם, אבל בדור הקודם היו, ישנם עוד כמה יהודים מהדור הקודם, שבמקום שם, שום להם על היד מספר, ולא לא שואלים אותך איך קוראים לך. מה השם שלך? אתה בן אדם. מה אתה? אתה מספר. מחקו אותו. כי אין לו שם. אין לו כאילו, לא... הוא סטטיסטיקה. אז זהו, רציתי להגיד, להבדיל אלף אלפי הבדלות מהנאצים זה בצבא. בצבא לא, לא חורטים לך על היד, מוחקים לך את השם. אלא מה? אתה גם בעל מספר, אני זוכר את עצמי, אני לא זוכר את המספר האישי שלי. הדבר הראשון בתירונות שאמרו לו, תזכרו את המספר האישי. אני זוכר רק את ההתחלה, 447, את היתר כבר אני כבר לא זוכר. גם תעודת זהות, נתני לך מספר. אבל לא מוחקים לך את השם. בצבא קוראים לך גם בשם שלך. כן, המפקד או החברים שלך קוראים לך גם בשם. להבדיל אלף אלפי הבדלות מהנאצים, מחכימה לזה. שהם מחקו לנו את השמות בכלל. אין שם, יש רק מספרים. הבא כאן התורה למד אותנו, אדרבה, ואלה שמות בני ישראל. כל יהודי ויהודי, הוא יש לו שם, יש לו נשמה מיוחדת. הוא אומר, אנחנו משלים לכוכבים. מה זה כוכבים? כוכבים לפעמים רואים אותם, לפעמים לא רואים אותם. אבל אני אשאל אתכם שאלה, כשלא רואים אותם, הם קיימים או לא? מה אתם אומרים? איך אתה יודע? לא אמונה, זה דבר ידוע, בפיזיקה. ביום, בגלל האור הגדול, אתה לא רואה את הכוכבים. אבל אם תיכנס אפילו ביום לתוך בור, ותסתכל מתוך הבור עמוק, והקרני אור לא יפריעו לעיניים שלך, אתה תראה את הכוכבים, זה דבר ידוע. כן, זאת אומרת, הכוכבים קיימים לעד, בין שרואים אותם, בין שלא רואים אותם. ככה גם עם ישראל, נצח ישראל לא ישקר. בין שאנחנו בארץ, בין שאנחנו בגולה, זה לא משנה. עם ישראל, מבחינת כוכבים, הוא נמצא כל הזמן, זה מה ש... אומר כאן, כן. משלו לכוכבים, אנחנו משולים לכוכבים. גם מבחינה זו שקיימים תמיד, גם מבחינת שאנחנו מהירים בעולם, עם ישראל. אנחנו בברכות, פרק ב', משנה ח'. חתן, אם רצה לקרות קריאת שמע הלילה הראשון, קורא. כן. דיינו, ראינו שלמה החתן פטור מקריאת שמע בלילה הראשון. למה הוא פטור? למה החתן פטור מקריאת... הוא טרוד במה?
במצווה.
במצווה. טרוד במצווה, לכן הוא פטור. אבל המשנה אומרת, אם הוא רוצה לקרות קריאת שמע לילה הראשון, הוא קורא, זה בסדר. הבחירה בידו, יכול לקרות, יכול גם לא לקרות. מה? כן, הוא אומר, לא, אדרבה, הוא אומר, מכיוון שהוא טרוד, טרוד בעניין של אשתו, בכל זאת, הוא אומר, הוא יכול לקרות, למרות שהוא טרוד. אני אמרתי בשיעור הקודם, למדנו את זה, אנחנו נוהגים בחתונות של המכון מאיר, להתפלל ערבית לפני החופה. עם החתן, ואם החתן יודע להתפלל, שהוא יפלו השליח ציבור. למה? אחרי החופה, הוא נסחף אחרי ריקודים והשמחות ועניינים, בסוף הערב נופל שדוד על ה... בקושי יש לו כוח לזון, אז הוא שוכח לקרוא. במילא התורה כבר עמדה על טיבו של חתן, אמרה, טוב, לילה ראשון, אתה כל כך תרוד בעניין של האישה והעניין של השמחה וכל הדברים האלה. וגם ראינו בהתחלת המשניות שהבנים של רבן גמליאל באו ואמרו לאבא שלהם, לא קרינו קריאת שמה, היינו בחתונה, לא קרינו קריאת שמה, נסחפנו עם החתונה עד עלות השחר. אז מה הדין? הוא אומר, חייבים אתם לקרות, זה לא החתן, מדובר שם על סתם, הלכו לחתונה של חבר. אז הוא אומר, חייבים אתם לקרות. ואם החתונה סוחפת אותנו, כן.
אם הוא תלוי בעניין אחר, אז הוא גם פטור מהפייה?
לא, תלוי. זאת אומרת, כאן מדובר ספציפי, זה עסוק במצווה, תרוד במצווה. אבל הגמרא דנה, אם האדם נאמר, טבע לו הספינה, הוא איבד, מצטער על זה, או תרוד בדבר אחר. לא, זה הוא לא פטור. אבל כאן, בדבר המצווה, הוא כן פטור.
כל שהיא מצווה? מצווה כלשהי?
לא כלשהי. יש מצוות שהוא פטור, יש מצוות שהוא לא פטור. כן, אבל זה בעניין של עונן, למשל, שהוא עסוק ותרוד ב... אבל במצווה הזאת הוא פטור. בא רבן גמליאל ואומר, רבן שמעון גמליאל אומר, לא כל הרוצה ליטול את השם, ייטול. מה פתאום? מה, אתה פתאום קורא קריאת שמע, מסביר כאן הרב קהתי. לא כל הרוצה ליטול את השם של חסיד ומדקדק במצוות, הוא יודע לכוון ליבו, גם בשעת תרדתו, שזה רבן גמליאל בעצמו היה, ייטול שחתן, שאינו מפורסם כחסיד וזהיר בכל המצוות, דיינו, הוא לא בוגר מכון מאיר, אינו רשאי להחמיר על עצמו בעניין קריאת שמע בליל הנישואים, שיש בהתנהגותו זה משום יהירות. אומר, מה זה? אתה צדיק אתה? מי אמר שאתה צדיק? אתה כאן מראה לכולם שאתה קורא קריאת שמע. ברם, בעלי התוספות כותבים שבזמננו, שאין מכוונים כל כך בשאר הימים, במילא קוראים קריאת שמע. כל חתן קורא קריאת שמע בליל הנישואים, במילא הוא לא מכוון, במילא התרדה לא מפריעה לו. כי אדרבה, אם לא יקרא, תהיה איזה יירוט שמראה עצמו כאילו הוא מכוון תמיד בכל פעם בקריאת שמע. רק בשעה זו קשה לו לכוון משום תרדת המצווה. לכן, היה אדרבה, הוא כן צריך לקרוא. לא להראות שהוא מי יודע מה. שהוא חסיד או צדיק, שזה אדם שמראה את עצמו חסיד. אז הוא יהיר, הוא האדם מבחינתי. לכן אומרים בעלי תוספות שהוא כן קורא. אנחנו באורות. אורות מלחמה, נכון? המלחמה. אמרנו, בשביעית מלחמות, במוצאי שביעית, בן דוד בא. זאת אומרת, המלחמה היא קשורה בגאולת עם ישראל. ככה זה דרך אגב היה בעבר, יהושע בן נון היה גנרל. מצבי, הוא הנהיג את הצג, עם ישראל נגיד, דוד המלך, מה הוא היה? חוץ מזה שהוא היה מלך, הוא היה גם מצבי, הוא היה נלחם, כן? נלחם בגוליית, אבל לא רק בגוליית, זה בתחילת דרכו. נלחם לאורך כל חייו, היה איש מלחמה. זאת אומרת, איפה שיש מלכות, שם יש גם צבא, יש גם מלחמה. עכשיו, אנחנו בדור שלנו, מה קורה בדור שלנו? בוא נראה. אנו מסתכלים בדורות הראשונים, המסופרים בתורה, כמו הדורות של, ציינו אותם, ישוע בן נון, בית ראשון, דוד, המלכים, כן. בנביאים, בכתובים, אותם הדורות שהיו עסוקים במלחמה. והם, הדורות ההם, הם הגדולים שאנו מתייחסים אליהם, זאת אומרת, אנחנו מתייחסים לדוד המלך, לא רק לדוד המלך כמשורר, אלא דוד המלך כלוחם, כמצביא, כמנצח, והם הגדולים שאנו מתייחסים אליהם בידידות וגדולת קודש. איננו מבינים שהזיק הנשמתי הוא היסוד, אותו מעמד העולם שהלך במרוצתו אז, שהייתה מלחמה כל כך נחוצה בו, הוא גרם להופיע את אלה הנשמות הגדולות. זאת אומרת, בדורות ההם היה צריך להילחם. מכיוון שהיה צריך להילחם, היו צריכות להתגלות נשמות של לוחמים. זאת אומרת, הזמן גרם להתגלות אותם גיבורים, אותם אנשים מיוחדים שאנחנו מאוד מעריצים אותם, כמו שציינתי אותם, מצביעי ישראל בדור ההוא. עכשיו צריך לדעת שגם בדור שלנו יש מצביעים. אני לא יודע אם אתם, היום לא כל כך צערי הרב, אבל פעם היה דבר כזה, היו אומרים משה דיין עליו השלום היה גנרל מצביע, אריק שרון, שצערנו הרב הוא היום נמצא במצב שהוא נמצא. זה היה הערצה עולמית, זה לא סתם. הערצה עולמית. כל העולם בא לראות איך הם הניגו את הצבא שלנו. במלחמת ששת הימים, בזבנג אחד, שישה ימים, גמרו את כל הצבאות הרב. איך ביום כיפורים, איך כפפו לנו את היד, ואנחנו, אופ, הורדנו להם את הצבא הסורים והמצרים, ניצחנו אותם בגדול. אז הנשמות האלה, דוגמה אני אומר, לא רק הם, כל חיילי צבא הגנה לישראל, הנשמות האלה של גיבורים, בגלל שהדור הזה זקוק למלחמות, הופיעו הנשמות של הגיבורים האלה. זאת אומרת, זה לא מקרה הדבר הזה, אלא הדור שלנו דור של לוחמים. כמעט כולם הולכים לצבא, והם באמת מתגלים שם מעשי גבורה נפלאים וכל זה, זה בגלל שהדור שלנו הוא דור של גאולה, דור של מלחמות. זה מה שהרב אומר, גם בדור שלנו, לא רק בדורותיהם. אותו מעמד העולם שהלך במרצו אז, שהייתה מלחמה כל כך נחוצה בו, הוא גרם להופיע את אלה הנשמות. הנשמות הן תוצאה של הדור והצרכים של הדור, שהרגשתן הפנימית בתוכן שלם הייתה. מלחמת קיומם, קיום האומה, מלחמת השם הייתה בהכרה פנימית. זאת אומרת, אלה שהולכים לצבא היום, וגם אלה שהיו בבית ראשון, בבית שני החשמונאים, הם נלחמו מלחמת השם, לא עשתה מלחמה. הם נלחמו, מה זאת אומרת מלחמת השם? היו חיילים של ריבונו של עולם. שריבונו של עולם אמר, אני מתקדש, אני מתגלה, מלכותי מתגלה על ידי גבורת עם ישראל, על ידי ניצחונם של עם ישראל. זה המלחמה, כמו דוד המלך מול גוליאת, שגוליאת מחרף את עם ישראל, ומחרף את הקדוש ברוך הוא. מה עושה לדוד? מה? אתה עושה דבר כזה, אני אראה לך. אסור חס ושלום לחרף את ישראל, לחרף את הקדוש ברוך הוא, שם השם נקרא עלינו. הוא אומר, גם הדור שלנו, הוא נלחם, אולי לא כולם עברו דרך מכון מאיר, כמה גנרלים כן עברו מכאן, אבל לא כולם. אבל אנחנו נלחמים מלחמות השם, בין שאנחנו מודעים לזה, בין שאנחנו לא מודעים לזה, בין שאנחנו דתיים, בין שאנחנו לא דתיים. למה? כי שם השם נקרא על עם ישראל. אז כן, כל מלחמות ישראל, אנחנו מלחמות השם, מלחמות השם הכוונה היא, להילחם נגד אותם כוחות רשע ורוע שנמצאים בעולם, כולל היום לצערנו הרב, שנתנכלים לעם ישראל, רוצים להשמיד את מדינת ישראל. זה נקרא מלחמות השם. גם היום מלחמת השם. מלחמת קיומם, קיום האומה, מלחמת השם הייתה בהכרה פנימית. עזיזים היו ברוחם וידעו בעומק החושך לבחור בטוב ולסור מן הרע. גם כי אלך בעץ המוות, אומר דוד המלך, לא ירא רע. כשאנו מתבוננים עליהם, איננו בכל ההופעה הרוחנית, שאנו כל כך שוקקים לה, משתוקקים לימוצם, ללמוד מהם, לכוח החיים החטוב והגבוש, האיתן והמוצק, שישכן בקרבם של אותם גיבורים, באותה זו. אני מוכרח לומר שהרב כתב זה לפני 100 שנה. לא היה צבא. היה... אולי, אני לא בטוח, באותו זמן היו הגדודים הראשונים שהיו במלחמת העולם הראשונה, העבריים היה. היה קומץ של יהודים. והיה באותה תקופה, היה מה שנקרא, יהודים לקחו את השמירה לידיים. השומר, היה ידוע, השומר היהודי היה רוכב על סוס, לידיים, לרובה או משהו כזה, טרומפלדור. נאמר, התקופה הזאת, של טרומפלדור. כן, בדיוק, קצת לפני זה הוא כתב את זה. עוד לא היה הגילוי הזה של היום של צבא הגנה לישראל וכל הקידוש השם הגדול. אבל הרב בעיני רוחם אנחנו משתוקקים לגיבורים האלה שהם התגלו. הוא כותב את זה לפני מה עשינה. אשרינו שכבר הם נמצאים. מזכיר לי פעם היה בארצות הברית נשיא, קראו לו ניקסון. הוא כבר נפטר. ניקסון הזה הוא היה ידוע כאדם מלחמת וייטנאם, היה אדם ככה ופעם הוא היה, באו והציגו לפניו טייס של חיל האוויר. אז הוא ככה תפח לו על השכם, אמרנו, אתם טייסים של חיל האוויר, טייסים הכי טובים בעולם. כי באותו זמן הורידו ארבעה מטוסים של הצבא המצרי בתעלת סואץ, היו שם טייסים רוסיים, וצ'יק צ'ק הורידו אותם. גם היום, ברוך השם. אז הוא, ניקסון מאוד התפעל, מה זה, יהודי, טייס, ועוד איזה טייס. אתם טייסים הכי טובים בעולם. זה קידוש השם גדול הדבר. כל ניצחון שלנו זה קידוש השם גדול. היה, וגם יהיה בעזרת השם. מתוך תשוקה זו, כוחנו הרוחני מתאמץ וכוח גבורתנו מתעדן, ואותן הנשמות החזקות חוזרות להיות בנו כימי עולם. כן, ברוך השם. היום אותם אלה שעומדים בראש הצבא, אותם כן, אלופים, זה נשמות גדולות, זה לא אנשים בעלי, ולא משנה אם יש לו חושה כזאת או אחרת, נעזוב את זה, כל אדם, אנחנו לא מלאכים. אבל אדם שהוא, יש בו גבורה כזאת להעניק צבא ולצאת למלחמה ולנצח, הרי זה נשמה גדולה. זה ניצוץ מהנשמות של דוד ויהושע והחשמונאים וכל אלה, שאז התגלתה הנשמה. ברוך השם שמתגלות בדור שלנו נשמות כאלה גדולות.